כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויט.
הגמרא במסכת שבת, דף כ"א, בקטע הראשון שלפנינו, מלמדת אותנו מהי חנוכה. זאת אומרת, מה המהות של חנוכה. עונה הגמרא, דתנו רבנן וכ"ה בכסלו, יום עד חנוכה, תמנה עינון, שמונה ימים, דלא למספד בעון ודלא להתענות בעון, לא מספידים, לא מתענים, שכשנכנסו היוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. בשנה אחרת, כברום ועשרום ימים טובים בהלל והודעה. דברי הגמרא מאוד מאוד לא מובנים, כי הגמרא מנסה להבין מה המהות של חנוכה, והיא עונה, נס פח השמן. זה לא המהות של חנוכה. זה לא סיבה לומר הלל והודעה. כשאדם ניצל ממוות לחיים, אז אומרים הלל, אז מודיעים באופן מיוחד. אבל כשלאדם יש אפשרות לעשות מצווה, שקודם הוא לא יכלה לעשות אותה, זה לא סיבה לומר הלל. קודם אי אפשר היה לעשות את המצווה בצורה המושלמת, הכל היה תמה, תימו את כל השמנים, והנה עכשיו מצאו פח קטן של שמן בחותמו של כהן גדול, שאפשר לעשות איתו את מצוות הדלקת המנורה באופן נקי וטהור, זה יפה מאוד, אבל זה לא סיבה לומר הלל. אז מה ההסבר בדברי הגמרא? כך שואל המהר"ל בקטע השלישי, ואם תאמר, וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, שלא תהיה בטלה ההדלקה, היו קובעים חנוכה? מה פתאום? כי הרי מה שחייב להודות ולהלל, זה כאשר נעשה לו נס. ובשביל הצלתו, אדם ניצל ממוות לחיים, ולא בשביל שנעשה לו נס לעשות המצווה. כי אין המצווה הנאה אל האדם. זוהי שאלתנו הראשונה, שאלת המהר"ל. מדוע על האפשרות להדליק את המנורה בשמן, זית, טהור, אומרים הלל, קובעים הלל? הלל קובעים רק כשאדם ניצל ממוות לחיים, ולא על האפשרות לעשות מצווה. שאלה נוספת, אחר הדלקת המנורה, הדלקת הנרות, בחנוכיה, נוהגים לשיר פיוט, מה עושו? בין היתר נאמר שם, בקטע הרביעי, יוונים נקבצו עליי, עזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי, וטימאו כל השמנים. בהבנה פשוטה, פרצו חומות מגדליי, פרצו את החומה של העיר, או חומה אחרת שבתוך העיר, שברו את המגדל, אבל המשנה במסכת מידות אומרת משהו לגמרי אחר, שבתוך בית המקדש היה גדר, פנס, גדר, ועל הגדר הזאת היה כתוב, הזר הקרב עד לכאן. שהיו עולים למקדש כל אומות העולם, כי הרי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. שהיו עולים אומות העולם, להם היה מקום שלשם היה מותר להגיע. היה אסור להם לעבור את הגדר. אנחנו, עם ישראל, יכלנו להיכנס פנימה יותר, והכהנים עוד יותר, והכהן הגדול עוד יותר. אז כשהיוונים פרצו להיכל, ותימו את הכל, באותה גדר שהבדילה בינם לבינינו, הם פרצו, הם חתכו, ב-13 מקומות. 13 פרצות עשו בגדר. וכשחזרנו וניצחנו את היוונים, לא החלפנו את הגדר, אלא תיקנו את מה שהם קלקלו, וכנגד כל מקום שהם פרצו, תקנו חז"ל שמי שעובר שם צריך להשתחוות. הנה נראה בפנים, בקטע החמישי אומרת המשנה במסכת מידות, לפנים ממנו סורג גבוה 10 טפחים, 13 פרצות, היו שם, שפרצו מלכי יוון, חזרו, כשחזרנו וניצחנו, גדרום, גדרנו את זה, תיקנו את זה, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. ושאלתנו השנייה היא, ראשית, מדוע היוונים, שהפריע להם כל כך הגדר, לא הרסו אותו לגמרי? אלא הם השאירו את הגדר, רק פרצו בו י' ג' פרצות. ובהמשך לשאלה הזאת, כשחזרנו, למה לא החלפנו את הגדר? בגדר חדשה? למה תיקנו את מה שהיוונים פרצו, קלקלו, וכנגד כל מקום שהם פרצו, תיקנו שאם יהודי עובר שם, הוא חייב להשתחוות. מה הקשר בין הפרצות שפרצו היוונים בגדר, לבין ההשתחוויות שצריך להשתחוות ליד המקום שאותו הם פרצו? איך הדברים קשורים אחד לשני? זוהי שאלתנו השנייה. למה לא שברו את הגדר לגמרי היוונים? ולמה אנחנו כשחזרנו לא החלפנו את הגדר? ומצד שני תיקנו להשתחוות בכל מקום שהם פרצו בפרצה. שאלה שלישית ואחרונה, בין הגזרות של היוונים הייתה גזרה מעניינת. לא רק שאסור לשמור שבת, ברית מילה, קידוש החודש, תעוד גזרה בין הגזרות. אומרת הגמרא בראש השנה בקטע השישי, שגזרה מלכות יוון גזרה שלא להזכיר שם שמיים על פיהם. שואלים יהודי מה שלומך, הוא היה עונה ברוך השם, תפסו אותו אומר ברוך השם, הענישו אותו. אולי תפסו אותו אומר עוד הפעם, הרגו אותו. אסור להזכיר שם שמיים. וכשגברה מלכות חשמונאי וניצחו, התקינו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות. עשו תקנה שעל כל דבר יהיה שם שמיים. אדם עושה עסקה עם חברו, נותן לו הלוואה, קונה ממנו רכב, בית, לא משנה מה, על השטר כותבים שם השם. כדוגמה, וכך היו כותבים, בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול, לאל עליון. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו, למחר זה פורע את חובו. אז מה עושים עם השטר שכבר אין לו ערך? קוראים אותו, זורקים אותו לפח, ונמצא שטר מוטל באשפה. ואם זורקים את השטר לפח, אז בעצם מה זרקו לפח? את שם השם. לכן, ביטלו את התקנה הזאת. אמרו, לא צריך לכתוב שם השם בכל דבר. מובן, בהתחלה חשבו שכדאי ששם השם יהיה בכל מקום, אחר כך אמרו, בתקנה הזאת יש גם קלקול, ששם שמיים נמצא בהשפעה, ביטלו את התקנה. ואותו היום, כדי לעשות קו, עשאו יום טוב. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה פתאום כשחזל מוצאים לנכון לבטל תקנה, כי הם הבינו שזה לא ראוי כך, עושים את אותו יום יום טוב. למשל, במשנה בעבודה זרה כתוב שהייתה תקנה בהתחלה, כמו שיש יין אקום, בישולי אקום, חלב אקום, היה גם תקנה שאסור להשתמש בשמן אקום. רבי ובית דינו הבינו שזה דבר לא הגיוני, הציבור לא יכול לעמוד בזה, ביטלו את התקנה הזאת, אבל לא עשו את אותו היום יום טוב. אז מדוע כאן שחכמים ביטלו את התקנה שלא צריך לכתוב בכל שטר שם השם, אותו היום עשו יום טוב? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ובעזרת השם דרך השאלות האלה נקבל עוד אור מאורות החנוכה, מאורות הנרות, שהאור הזה ילווה אותנו ויאיר את דרכנו, ונראה מכוח האור הזה את האור של הגאולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, שהגמרא מנסה לברר מה המהות של חנוכה, עונה הגמרא נס פך השמן. שואל המערד, ממתי מברכים ואומרים הלל על אפשרות לעשות מצווה? הלל אומרים שאדם ניצל ממוות לחיים, ממיתה לחיים. אבל בגלל שאפשר להדליק בשמן טהור ולעשות את הדלקת המנורה כראוי, זה לא סיבה לומר הלל? מהו ההסבר לכך? שאלה נוספת, בפיוט לחנוכה, מה עוצו? נאמר בין היתר, יוונים נקבצו עליי, אז הם ימי חשמנים ופרצו חומות מגדלה. מסבירה המשנה במסכת תמיד, פרצו את הגדר שהייתה במקדש, שמבדילה בין הגוי העולה לרגל לבנינו עם ישראל. היה כתוב שם עזר הקרב עד לכאן. בגדר הזאת הם פרצו י' ג' פרצות. למה הם לא עשו את הגדר לגמרי? ולמה אנחנו כשחזרנו, תיקנו את הגדר, היינו צריכים להחליף אותה. ולא רק שתיקנו, תיקנו תקנה שמי שעובר ליד מקום שפרצו היוונים צריכים להשתחוות. מה הקשר בין ההשתחוויה לבין הפרצה שפרצו היוונים בגדר? ושאלה השלישית, בין הגזרות של יוון היה שלא להזכיר שם שמיים, כשניצחנו, ניצחו מלכות חשמונאי, תקנו להזכיר שם שמיים בכל דבר, אפילו בשטר שאדם עושה עם חברו. באו חכמים ואמרו, יש בתקנה הזאת קלקול, וכשאדם לא צריך את השטר, הוא קורע אותו, זורק אותו להשפעה, זורק אותו להשפעה, שם שמיים בהשפעה, ביטלו את התקנה, מובן, הגיוני, אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, באותו היום עשו יום טוב. למה יום טוב? בגלל שביטלו תקנה עושים יום טוב. אז כדי לענות על השאלות האלו, בואו ונראה דבר באמת פילי פלאים. כשאנחנו עומדים בחנוכה לילה אחר לילה ומברכים ברכת שעשה ניסים, יש בברכה הזאת דבר מאוד מעניין. אנחנו רגילים לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אבל יש כאלה שאומרים הברכה הזאת היא לא כל כך מדויקת. כי אם אנחנו מדברים על ניסים שנעשו לאבותינו, אז ודאי זה היה בימים ההם. ודאי זה היה פעם. מתי זה היה פעם? בזמן הזה, בתקופה הזאת של השנה. אז אפשר לומר את הברכה באופן אחר, שעשה ניסים לאבותינו בזמן הזה. למה לכתוב בימים ההם ובזמן הזה? בימים ההם זה מיותר. כי אם מדובר על ניסים שנעשה לאבותינו, אז ודאי זה בימים ההם. מספיק לכתוב ניסים שנעשה לאבותינו בזמן הזה. לכן, יש את האלה, ארוך השולחן, ועוד, שאומרים שהברכה צריכה להיות, שעשה ניסים לאבותינו. בימים ההם. הוא בזמן הזה. מדובר פה על שני סוגים של ניסים. בימים ההם היה נס גדול של המלחמה, שניצחנו את היוונים, והנס הזה לא היה ביום אחד ולא בשבוע אחד, הייתה מלחמה שנמשכה חודשים, אולי אפילו יותר מזה, בסוף ניצחנו. זה בימים ההם. ובזמן הזה, בדיוק בזמן הזה, בקלנדר, בלוח, בקפה, בכסלו, היה עוד נס. איזה עוד נס? נס פח השמן. אז בעצם בברכה מדברים על שני ניסים. נס אחד, ניצחון המלחמה, ועוד נס של שמן הטהור שנמצא, ובו הדליקו שמונה ימים למרות שהספיק ליום אחד. הנה נראה בפנים את ארוך השולחן בקטע השביל. ברכה שנייה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, לכאורה הוא לשון כפול. למה גם בימים ההם? אם זה נעשה לאבותינו, אז בימים ההם זה מיותר. מספיק לכתוב שנעשה ניסים לאבותינו בזמן הזה. ונראה לומר, והנה כתבו, צריך לומר בזמן הזה, ולא הוא בזמן הזה. ונראה שהיה באיזה נוסחאות שאמרו בימים ההם הוא בזמן הזה. ולעניות דעתי שכן עיקר, ואחי פירושו, עיקר הנס שניצחו החשמונאים את אנטיוכוס, לא היה ביום זה של כ"ה בכסלו, אלא בימים רבים שכבשום, ולא, ורק בזמן הזה היה עוד נס של פח השמן שמצאו שני סוגים של ניסים. אותו דבר מהמגילה, עיקר הנס הפיכת לב אחשוורוש היה בימים רבים מקודם, שהרי סעודת אסתר עתה ביום שני של פסח ומאז החל לרדוף את המן. אבל מתי היה הנס של המלחמה? שנה אחרי זה כמעט, בי"ג באדר היה הנס בפני עצמו, שאז רגעו היהודים בשונאיהם דכתיב אשר בהם אשר סיבור האוהבי היהודים לשתות בהם ונהפוך. אם כן, שני ניסים. אחד בימים ההם נס המלחמה, והשני בזמן הזה נס של פח השמן. מעניין. אם כן, יוצא לנו בצורה ברורה שהיו שני ניסים. איך שלא נגרוס, היו שני ניסים. נס המלחמה והנס של פח השמן. והשאלה היא, מה הצורך בנס פח השמן? אז לא היה שמן טהור, אז מה? היינו תמיים, אז מה? תומה הותרה בציבור. אפשר להדליק בשמן טמא. למה בורא העולם היה צריך לעשות את הנס הזה? שמצאו פח אחד בחותמו של כהן גדול, והספיק להדליק בו יום אחד, והדליקו בו 8 ימים. למה? זה נס שנראה שלא לצורך. זה לא מעלה ולא מוריד כלום. מסביר המהר"ל דבר נפלא. כי אחרי שניצחנו את היוונים, היו הרבה מאוד יהודים טובים ויקרים שאמרו, בעצם לא היה פה נס גדול במלחמה. בכלל לא היה נס. אומנם זה היה רבים ביד מעטים, אבל זה היה טיפשים שהיו רבים ביד החכמים. אנחנו היינו החכמים, ידענו איפה להיות, מה לעשות, איפה להפתיע אותם, וניצחנו. אז רבים ביד חכמים, טיפשים ביד מוכשרים, וניצחנו. זה בכלל לא היה נס. רוצים דוגמה? מלחמת ששת הימים. היה נס או לא היה נס? יש הרבה יהודים טובים ויקרים שכתבו על זה גם ספרים, שזה לא היה נס בכלל. קמנו בבוקר מוקדם, תקפנו את חיל האוויר המצרי, לא היה להם יותר מטוסים, יכלנו יותר בקלות להיכנס לסיני, הפתענו ברמת הגולן, חיכו לנו בצד אחד הסורים, נכנסנו בצד אחר, המלך חוסיין נרדם, הוא חשב שלא ניכנס לירושלים, עוררנו אותו כבר ליד השופר של הכותל, וברוך השם, זה לא היה באמת נס, היה טקטיקה נכונה, ידענו מתי להילחם ומה לעשות, ונכתבו על זה ספרים כמו שאמרנו. אבל האמת היא, זה היה נס אדיר ונורא. וגם בימי חנוכה זה היה נס גדול ונפלא. אז כדי שכל הציבור יבין שהניצחון במלחמה היה נס, בא הקדוש ברוך הוא ועשה את הנס עם פח השמן. ששם כולם היה ברור להם, ובאו לראות את זה לילה לילה. יש שמן שמספיק ליום אחד, ומדליקים איתו 8 ימים. זה ברור שהיה נס. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שהנס בפח השמן ברור לכל, כך גם הניצחון במלחמה היה נס. גם זה היה נס. זאת אומרת, המטרה של נס פח השמן, אומר המהר"ל, כדי להסביר לכל עם ישראל שהניצחון במלחמה גם זה היה נס. הנה נראה כמה שורות בקטע השמיני במהר"ל, בשש שורות האחרונות, ויש לומר שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל מה שניצחו את היוונים, זה החנוכה. רק שלא היה נראה שהיה ניצחון על ידי נס השם יתברך שעשה זה, ולא מכוחם וגבורתם. זה לא היה נראה. אפשר היה להסביר את זה באופן טבעי. לפיכך נעשה הנס על ידי הנרות, המנורה, שידעו שהכל היה בנס. כמו שהמנורה הייתה בנס, כך גם כן המלחמה הייתה בנס, הניצחון במלחמה. אז הנה לנו הבנה אחת, למה מתארים את הנס של המנורה? כי זה מסביר שגם המלחמה היה בנס. בא המהר"ל ונותן לנו הסבר נוסף, מה החשיבות של הנרות. הוא אומר דבר נפלא. נראה כמה שורות קודם בפנים, ונסביר אותם. נאמר במהר"ל בקטע התשיעי, הנה הנס בנרות. למה היה הנס בנרות? כי היוונים היו מטמאים את ההיכל, שכך כוח יוון מיוחד יתגבר על ההיכל, יותר מכל האומות. וסימן לדבר, היכל עולה בגימטריה 65, יוון בגימטריה 66, להורות כי יש למלכות יוון כוח גובר על ההיכל. ובזה מתמים את ההיכל, כי מצד ההיכל בלבד גובר כוח יוון. לכן, כשגברו על ההיכל, תימו את כל השמנים שבהיכל, ודווקא שמנים, כי השמן מיוחד לקדושה. וראיה לזה שבשמן מקדשים את הכלים, מושכים את הכהנים, כהן גדול ומלכים, והוא עיקר קדושה. ואף בזה שלטו יוון ותימו את כל השמנים. ולא נשאר רק פח אחד קטון שהיה מונח בחותם של כהן גדול, כי כהן גדול יש לו קדושה על קדושה, כי כהן גדול נכנס לפני ולפנים הקודשים, וזה הקדושה על הקדושה. ומצד זה אין ליוונים כוח על ההיכל. ובשביל מעלה זאת שהוא קודש הקודשים, לא היו יכולים לשלוט יוון באותו פח קטן שהיה בחותמו של כהן גדול והיה מוסתר מהם. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. היוונים הבינו דבר שאף אחד לפניהם לא הבין. יהודים לא הורגים לא עם רובה ולא עם סכין ולא עם קשת וחץ. רוצים להרוג יהודים, צריכים לקחת מהם את הקדושה שיש בהם. לקחנו את הקדושה, כך הבינו היוונים, זהו, היהודי לא נשאר לו כלום. וממילא הוא כבר מתערבב עם כולם. לוקחים להם את קדושת הגוף, אין יותר ברית מילה. לוקחים להם את קדושת הזמן, אין יותר שבת וחג. לוקחים להם את קדושת המקום, מתאמים להם את בית המקדש. ולכן יוון בגימטריה אומר המהר"ל 66, ההיכל, הקודש, 65. התגברו על הקודש. אבל היוונים לא הבינו שיהודי זה לא רק קודש. מה שבאמת זה יהודי זה קודש קודשים. שם הם לא התגברו. מה מסמל את הקודש קודשים? מה רפריזנט את הקודש קודשים? פח קטן בחותמו של כהן גדול. כהן גדול ודאי לא נתן הכשרים על היין. אלא כהן גדול מסמל קודש קודשים. כי כהן גדול הוא היחיד שנכנס לקודש קודשים. פירוש הדבר. מה ההבדל בין קודש לקודש קודשים? קדושה זה פרישות. קדושים תהיו, פרושים תהיו. יש אנשים אנשי קודש, אנשי מעלה מיוחדים. זה מעלה שזוכים ליחידים מיוחדים. קודש קודשים, הפירוש הוא לדעת לקחת את הקדושה ולהביא אותה ליום יום. בכל מה שמתעסק אדם, אם הוא רופא, אם הוא עורך דין, אם הוא איש עסקים, או בכל תחום שאדם מתעסק, הוא לוקח את הקדושה ומעביר אותה ליום יום. רואים עליו איפה שהוא נמצא ומה שהוא עושה, הוא מחובר לקודש. אדרבה, זה הקודש קודשים. את זה היוונים לא יכלו לפגוע. ואם נלך עכשיו צעד נוסף, נסביר את זה לעומק יותר, איזה חלק בנו, בכל אחד מאיתנו, אפשר לומר עליו בוודאות שהוא נקרא קודש קודשים. זה הנשמה. הנשמה נקראת קודש קודשים. זה הדבר הכי מיוחד שיש בנו. זה בא מלמעלה. חלק לא קמים מעל. ולמה משווים את הנשמה? לאור או לנר? לנר. שנאמר, נר השם, נשמת אדם. למה משווים את הנשמה לנר? נשמה זה כזה דבר גדול, כזה דבר מהיר, נשווה את הנשמה לשמש, לאור. למה לנר? נר הוא קטן. התשובה היא, כי אור זה מאוד חשוב, יש אור. רואים איפה נמצאים, אפשר לקרוא וללמוד, אבל יש בעיה אחת באור. אם רוצים לדעת בדיוק מה יש בפינה מתחת הכיסא או מתחת הארון או השולחן, עם האור הזה לא רואים בדיוק. לוקחים את הנר הקטן ואז אפשר לראות בדיוק מה יש בפינה. אם המנקה את הבית, מנקים את הבית חודש שלם לפני פסח, פתאום מגיע האבא לילה לפני פסח, לוקח איזה נר, מתחיל לבדוק, אומרת לו, אמא, מה קרה? מה, אני חודש שלם מנקה, מה אתה עומד עם נר? אומר לה, מה שאת ניקית, אף אחד אחר לא יכול לעשות. וכמה שעזרנו ועזרנו, את עשית את הכל. אבל מה שהנר בא להראות, במקום שאולי שואב אבק לא הגיע, במקום שאולי לא שמנו לב, והרי חמץ אסור במשהו, אז בפינה יש איזה קצת חמץ. זה הנר עוזר. הנר מסמל את הרגישות, את הסנסיטיביות, גם לדברים הקטנים. הנשמה שלנו זה הנר. הנשמה שלנו זה העיקר. קדושה אפשר לקחת. שהדליקו נרות בקרמלין, נרות חנוכה, הרי התגובה הראשונה הייתה, הרי זה פילי פלאים. שם במקום ש-70 שנה עקרו את הקדושה בעם ישראל. לא תורה ולא ברית מילה ולא מצוות ולא חגים ולא מצות ולא כלום. אז מה נשאר? נשאר הנר השם בשמת אדם. וכשיש סבלנות, הנר הזה גדל ויוצא החוצה. אותו אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. זה הנר שלנו. זה הנר. זה נשאר איתנו תמיד. גם יקחו לנו קדושה, את זה אי אפשר לקחת מאיתנו. לכן, הנר הזה, שאותו אנחנו מדליקים, יש בו שני היבטים. א', הוא מגלה שכמו שהפך השמן היה נס, גם המלחמה, הניצחון היה בנס. ב', להראות לנו שאותנו לעולם לא יחבו. אם יקחו את הקדושה בכל דרך, בכל צורה, אבל נשמור על הפנימיות שלנו, זה יחזור ויעיר בחוץ. זה יחזור ויתגלה בחוץ. כשיצא לי לרקוד בחתונה בסוף השבוע אצל אריאל ותחייה, לראות אותם אחרי שהקלה איבדה את אבא שלה ואת אח שלה בשבת חתן, יומיים שלושה לפני החתונה, ולרקוד איתם, אפשר היה לראות כמה שלקחו להם את הקדוש להם, את האבא, את האח, אבל את הנר לא חיבו. והנר הזה ידליק אלפים ורבבות, וימשיך להדליק ויעיר את הכל, עד שהכל יתגלה בחזרה. זה אנחנו, עם ישראל. אותנו לא מחבים. וכמו שאמרנו בצד השני, שרואים את כל האורות הגדולים של אומות העולם מול נר חנוכה, הנר חנוכה ימשיך לדלוק שתהיה הפסקת חשמל. האורות הגדולים הם רק זמניים, הם חולפים, זה לא אמיתי. זה הנס הגדול שמקופל בנרות. אם כך, נלך צעד נוסף. שבאו החשמונאים וניצחו וגברו על היוונים, הם קיבלו החלטה שזה בעצם קלקל את הכל. היוונים, החשמונאים החליטו שהם לא מסתפקים בכהונה, הם רוצים גם את המלכות. ופה הם עשו טעות רגית. כותב על זה הרמב"ן בקטע העשירי, וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל. ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעה בני חשמונאי הזקן, חסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד האויבים בחרב. והגיע העונש בסוף עד כדי כך, כמו שחזל אומרים, שכל מי שאומר אנא מבית חשמונאי קהתינה, אני מבית חשמונאי עבדו, שנחרטו כולם באבון הזה. באיזה אבון? שהם לקחו גם את המלוכה. ולמה הם לקחו את המלוכה? הם היו הרי קדושי עליון. הם לא היו בעלי גאווה. הם לא רצו פאוור, כוח. אבל מה כן הם רצו? הם הבינו שכתוצאה מהניצחון צריך עכשיו בכל עם ישראל, שתמיד בכל דבר שעושים יזכירו שם השם, יכתבו שטר שם השם, כך וכך שנים ליוחנן כהן גדול לאל עליון, כל דבר. זאת אומרת, להכניס את עם ישראל למדרגה ששם השם צריך להיות בכל דבר, בכל שלב, אין צעד אחד בלי זה. כדי שדבר כזה יתקבל בעם ישראל צריך מלכות, צריך שלטון. השלטון יכול לחייב, המלך יכול לחייב. ופה הייתה הטעות הגדולה שלהם. למה? אבל פי שהם התכוונו באמת כוונה טובה, על ידי השלטון שהם יקחו, הם יביאו את שם השם בכל יום, בכל מצב. אבל הטעות היא, לא ייתכן, לא ייתכן שיהודי יחיה במתח, בטנשן הזה, שכל צעד, כל שנייה, שם השם. הוא לא יחזיק מעמד. הוא יגיד זה לא בשבילי, ואז הוא יתחיל לוותר ולהוריד קצת ולהוריד עוד קצת ועוד קצת, אז גם מה שהיה לו הוא יאבד. זה לא טוב. כשעולים לרגל, עולים לרגל, איך כתוב שמה? זוכים אצל יעקב אבינו לרגע אחד, בקטע ה-11, הוא מגיע שם ליד הבאר, והנה היא באר בשדה, והנה היא שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים באבן גדולה על פי הבאר, ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן, וישיבו את האבן על פי הבאר, למקומה. אומר על זה הרמב"ן, קודם הוא בא להגיד לנו על דרך הפשט, יעקב אבינו היה עייף, אבל קובע שהם יחליפו כוח, ויראתו תיתן עוז, ואז הוא לבד הצליח להזיז את האבן על פי הבאר. אבל בהמשך הוא כותב, בקטע 12, כי הבאר ירמוז לבית המקדש, וג' אדרי צאון אלה עולי רגלים, ומן הבאר ההיא ישקו העדרים, שמשם היו שואבים רוח הקודש, או שירמוז כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, והתורה נמשלה למים, ונאספו שם כל העדרים, כולם באו לבית המקדש, מלבוא חמת עד נחל מצרים, וגללו את האבן וישקו, שמשם היו שואבים רוח הקודש. אבל מה אחר כך? כשחזרו הביתה, השיבו את האבן, מונח לרגל הבא. זאת אומרת, כשעולים לרגל, באים לבית המקדש, אדם מתחזק, רואה שכינה, רואה רוח הקודש, מרגיש, עירת שמיים שלו מתחזקת, נפלא, זה המטרה. שיקח את הקדושה של ירושלים, ייקח אותה הביתה, יתחזק במשהו, יוסיף עוד קצת, וככה כל פעם לאט לאט. אבל כשיצאו, חיסו את הבאר. כי אי אפשר שהבאר תהיה פתוחה כל הזמן. אי אפשר לחיות במתח הזה, בקדושה הגדולה הזאת כל הזמן. אי אפשר, כל יהודי בדרגה אחרת, כל יהודי יש לו הסתכלות אחרת. אז צריך לעשות את זה לאט לאט. איך כתוב? מי יעלה? בהר השם, אבל זה לא מספיק, כולם יכולים לעלות, אבל מהי החוכמה? ומי יקום במקום קוצו להישאר שם, לא לרדת? אז כל אחד בזמן שלו, בדרך שלו, לפי היכולות שלו. באו החשמונאים דרך המלכות שהם לקחו, והם אמרו לא, כל דבר יהיה שם השם, כל הזמן מה שיש במקדש, יהיה בבית, יהיה בכל מקום. אי אפשר, חכמים הבינו את זה. אז הם ביטלו. למה הם ביטלו? כשיכתבו שם השם בשטרות. כי אם לא יבטלו את זה, אז מה שבסופו של דבר יהיה, ששם השם יהיה בהשפעה. זה לא רק של השטר יהיה בהשפעה. אצל כל אדם, הוא יגיד, זה לא בשבילי. זה יותר מדי, לא יכול לחיות ככה. אז הוא יוריד ויוריד ויוריד. אז בעצם, על ידי כך, שם השם ירד למטה. שם השם יגיע למקומות נמוכים. והתחלל שם שמיים, אז קבעו אותו היום יום טוב. והיום טוב היה שיהודי שמח, והוא רואה איך חכמים בתקנות שלהם, מה שבאמת הם רוצים, שנחיה בבלנס, באיזונים נכונים, לא יותר מדי, יותר מדי זה לא טוב, אפשר אחר כך לאבד את הכל, כל דבר בצורה מאוזנת, לכן עשו אותו היום יום טוב. זה מה שחזם מלמדים אותנו. אם כך, כמה נפלא, מה שרצו היוונים, הם לא רצו להרוס את הגדר בינינו לבינם. להרוס גדר, פירוש הדבר, נלחמים בנו לגמרי, לא. הם רצו אותנו, רצו שיהיה בינינו קשר, רצו שנהיה מחוברים אחד לשני. יש גדר, הם יוונים, אנחנו יהודים בסדר, אבל שבגדר יהיה פרצות, אפשר יהיה לעבור מצד לצד, והם עשו י"ג פרצות, כי י"ג בגימטריה אחד, י"ג בגימטריה אהבה, שיהיה בינינו אהבה, רספקט, דרך ארץ, ונהיה אחד, הם יבואו אלינו, אנחנו נבוא אליהם, וכך נתבולל, ונתבלבל, אבל הנס היה בפח השמן, שמן תמיד צף על המים, כמה שנסו להרבב אותו, הוא תמיד הוא יעלה למעלה, אותנו אי אפשר להרבב, אנחנו תמיד נשאר לבד, או לבד חס וחלילה איכה ישבה בדד, או לבד והישכון ישראל בטח בדד, ארץ דגן ותירוש. לכן הם עשו שם י"ג פרצות, לסמן את האחדות שהם רוצים איתנו, וחכמים הבינו את זה, לכן הם לא החליפו את הגדר, הם רק תקנו, וכנגד כל מקום שהם פרצו, תקנו השתחוויה, כי השתחוויה עניינה, אני חכם, לא כי אני חכם, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, בריא וחזק, הקדוש ברוך הוא נותן את זה, הכל ממנו. איך כתוב שמה? כל מי שיש לו בגמר וברכות, תפילים בראשו, מזוזה על פתחו, וטלית בבגדו בידוע שלא חוטא. מה פירוש? שלושה דברים מביאים אדם לגאווה, לאיגו. א', שהוא חכם, ב', שהוא עשיר גדול, ג', שהוא יפה מאוד. אלה דברים שמביאים אל האדם גאווה. באים חז"ל ואומרים, כל מי שיש לו תפילין במצחו, אתה חכם, יש לך הרבה IQ, יופי, אבל אל תשכח מי נותן לך את זה, הקדוש ברוך הוא, התפילין מעל הראש. האדם הוא יפה, יופי, יופי זה דבר חשוב, אבל אל תתגאה ביופי הזה, כי בסופו של דבר עוטפים את זה בתלית, ולא נשאר מזה כלום. האדם הוא עשיר גדול, תהנה ממה שיש לך, אבל אל תשכח מי נותן לך, קדוש ברוך הוא, מזוזה בפתחו. זה, האם חזה ומלמדים אותנו, ההשתחוויה, אנחנו מבטלים את עצמנו לקדוש ברוך הוא. לא רק הגוף משתחווה, גם הידיים מעל הראש, כי הידיים באופן רגיל גדלות למטה, כלפי מטה אנחנו מרימים אותם למעלה, שיהיו דרכם קודש שברכו את השם. זה, חזה ומלמדים אותנו. לכן, כמה נפלא, שהמהות של חנוכה, זה באמת נס פך השמן. כי זה הראה לנו שהמלחמה גם הייתה בנס. זה הראה לנו שיש בנו נר שתמיד דולק ולא יחבו אותו. והתפקיד שלנו בכל מצב להוציא את הנר הזה החוצה. תראו את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מגיע עם הילדים לאבא. לקבל ברכה, הוא שמע שאבא מאוד חולה. הם באים ויעקב שואל את יוסף, מי אלה? אומר לו יוסף, אבא, מה זאת אומרת מי אלה? הנכדים שלך, באים אליך כל יום אחר הצהריים, לומדים איתך. מה, אתה לא מכיר אותם? מה, אלה הנכדים שלי? אז למה הם לובשים כאלה בגדים? אבא, הם לא באו עם בגד מצרי. אומר לו יוסף, אבא, ואיך אני לבוש? גם לי יש בגד מצרי. אבל מתחת הבגד המצרי שלי, את הבגד היהודי. אלא התפקיד שלי מחייב אותי בכזה בגד. גם עליך הנכדים אותו דבר. אומר יעקב, ככה, הצלחת ללמד אותם, אף על פי שהבגדים משתנים, זה לא משפיע על האדם. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. וזה מה שיוסף נותן לבנימין, 5 חליפות. אומר לנו השפת אמת בקטע ה-15, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 5 חליפות. והעניין הוא, כי הפנימיות לעולם אחד, אבל המלבוש מתחלף, כפי מדרגות האדם. עולה ויורד, כמו שנאמר, פושט צורה ולובש צורה, ובוודאי תועלת שבא על ידי הגלות הוא תיקון המלבוש. תיקון המלבוש, כי אדם מחליף בגדים, אבל הוא לא נותן שהבגד ישפיע עליו, ההפך, הוא נשאר עם הפנימיות שלו, וזה משפיע על הבגדים שלו, על ההתעסקות שלו, ומה שהוא עושה בכל תחום בחיים. זה קודש קודשים, זה יוונים לא הצליחו לקלקל. ולכן כמה נפלא, אומרת הגמרא במסכת שבת בקטע ה-16, אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. איפה מניחים אותה? רבא חברי די רבא אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר משמאל, וילחתה משמאל, כדי שתהיה נר חנוכה משמאל, מזוזה מימין. אומר בעל היתו בקטע ה-17, מזוזה מימין נר חנוכה משמאל, ובעל הבית וטלית מצויצת באמצע. מה עושה פה תלית? תלית זמנה ביום, נר חנוכה זמנו בלילה. כי נר חנוכה, מזוזה וציצית, אלה מצוות שעושים אותם, רואים אותם. וראיתם אותו את הציצית וזכרתם את כל מצוות השם. נר חנוכה לראותם בלבד, מזוזה מראה, פה גר יהודי. המיוחד בראייה זה מאוד מעניין. כל אחד מהסנס, מהחושים שיש לנו, חוץ מהעיניים, הסנס עצמו הוא אובייקטיבי. אדם כל הזמן מריח, אדם כל הזמן טועם. השאלה מה נותנים לו להריח? מה שהוא אוהב, נעים לו. הוא לא אוהב, הוא זז הצידה. הוא לא רוצה לאכול, הוא מוציא את זה. הוא לא רוצה לשמוע, הוא זז הצידה. הוא לא רוצה לגעת, אז הוא לא נוגע. אבל הראייה זה החוש היחיד שהוא סובייקטיבי. האדם מחליט איך לראות, איך להסתכל. אותו דבר, רובן יגיד שזה כך, שימון יגיד משהו אחר. עוד דבר, כל 4 החושים חוץ מהראייה, כדי שהחושים האלה יעבדו, צריך להביא להם את הדבר, את הריח, את הטעם, לגעת בדבר, לשמוע. אבל כשאדם נמצא רחוק הוא לא שומע. כשהוא נמצא רחוק הוא לא מריח. שהוא נמצא רחוק הוא לא יכול לאכול ולגעת, אבל לראות הוא יכול לראות גם כשהוא עומד רחוק. חוש הראייה מאפשר לנו לראות רחוק, זה חוש הראייה. חוש הראייה מאפשר לנו להחליט איך לראות, זה חנוכה. אפשר לראות שזה לא היה נס, אבל אפשר לראות שהכל היה נס. אפשר לראות שהכל זה ביד השם, ואפשר לראות שאם ייקחו לנו קדושה, לעולם לא ייקחו לנו את הקודש קודשים, את מה שבתוכנו, את הנר השם נשמת אדם. מי שיש לו נר היום, יהיה לו אור מחר. מי שאין לו נר היום, גם לא יהיה לו אור מחר. זה הנר שלנו. זה חנוכה. כשעומדים מול נרות חנוכה, בעצם הנרות מאירים את הנר השם נשמת אדם. כמה שאנחנו מתבוננים בנר, הנר הפנימי שלנו מאיר לנו יותר. וכשזה מאיר לנו יותר, יש יותר ברכה, יותר שמחה ויותר הצלחה. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, וניתן את הדעת, ונתבונן באמת בנרות, ודרך ההתבוננות נבין מה מקפל את ההדלקה הגדולה הזאת שבאה אלינו. אין קידוש, אין הבדלה, כמו שאמרנו. זה חג שמתחבר אלינו יותר מפורים, שאסור בעשיית מלאכה. גם שם אין קידוש בהבדלה, אבל אסור בעשיית מלאכה אם זה לא דבר אביב. חנוכה זה החג היחיד שכל כולו החג בא אלינו ליום יום שלנו, כדי שניקח את האור הזה ואיתו נזכה להאיר את דרכנו. נר לרגלי דבריך. אם הנר הוא נר לרגלי, אז זוכים למה? אור לנתיבתי. ומכוח זה נזכה לאור הגדול, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.